רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
הפרק בחסות מכון שריד. מחקרים וסקרים שעוזרים ליזמים ומנהלים לקבל החלטות נכונות. מכירים את המשפט, הסקרנות הרגה את החתול? אז בתור בעליו של חתול בשם נאצ'וס, לא אני בחרתי את השם, וגם בתור בעל עסק, אני יכול לומר לכם שמה שנכון לחתולים לא בהכרח נכון לעסקים. בעלי עסקים ומנהלים חייבים להיות סקרנים לגבי הלקוחות שלהם. מה חושבים הלקוחות על השירות שלך, על המוצר שלך? איך מודדים אותך ביחס למתחרים? מכון שריד עורך סקרי לקוחות מדויקים וחכמים, ונעזר בכלים טכנולוגיים וסטטיסטיים מהמתקדמים ביותר, כדי לתת תשובות לכל השאלות, וגם תשובות לשאלות שאפילו לא חשבתם לשאול. בקרו בשריד.ins.co.il כדי ללמוד עוד על מכון שריד ועל מה שסקרי לקוחות עשויים לתרום לעסק שלכם. שריד.ins.co.il. שום חתולים לא נזוקו במהלך הכנת פרסומת זו.
אתם מאזינים לעושים פוליטיקה עם דפנה ליאל.
היי, שלום לכולם. אז קודם כל אני מאוד מתרגשת להיות פה ברמה האישית. אני אמנם תוצרת טורקיה, הוריי ייצגו את מדינת ישראל בשליחות כשנולדתי, הם גם פה. אבל אני משורשים פולנים מצד אימא ושורשים גרמנים מצד אבא. הסבים והסבתות שלי הם ניצולי שואה, איבדו אחים, איבדו הורים בשואה. ומכאן שכל המשפחה שלי דרך ההורים ודרכי, כולנו כמובן חיים את הטראומה הזה כמו כל אחד במדינת ישראל. וגם אני רואה את זה חלק מהזהות שלי, חלק מהצבא שאני מקיימת, גם בשליחות העיתונאית שלי, וגם כמובן ביומיום. אז בגלל זה היה לי חשוב להיות פה היום, רחל הזמינה אותי, והרמתי את הכפפה, וגם החלטנו להעביר את זה כחלק מהפודקאסט שלי, עושים פוליטיקה, שאני מנצלת אותו מדי שבועיים לצלול נושאים שאין לנו הזדמנות לדון בהם ביומיום. אז באמת לקראת האירוע הזה, עשיתי גם איזשהו חיפוש קצר בגוגל, תחת הכותרות שואה ובחיפוש של חדשות. אני מניחה שאתם מכירים את זה שיש רובריקה להוציא רק קטעים של עיתונות, ומצאתי 63,000 תוצאות שהאחרונות שבהם אתם בטח מניחים לבד עוסקים בחוק הפולני, באנטישמיות, בפליטים, אבל אותו אסון נורא שהראה לעם היהודי מופיע עוד בשלל הקשרים לאורך השנים, כמובן בהקשרים הפוליטיים, ימין ושמאל, וגם אין סוף מאמרים על התנאים של ניצולי השואה, נדבר על זה מיד. אז הערב לקחנו על עצמנו משימה די מורכבת, לסרטט את גבולות המותר והאסור בשיח הפוליטי, לגיטימי ולא לגיטימי עד כמה שזה אפשר, זה כמובן גם עניין של דעה. אנחנו לא נתיימר לייצג את כל הדעות כי זה בלתי אפשרי, יש פה המון המון צבעים, אבל כל מי שנמצא כאן היום זה בהחלט בוער בו וביקש גם להשמיע את קולו בנושא. אז בעצם אם היה יוצא עיתון רק פעם ב-70 שנה, בכל זאת השואה הייתה כותרת הגג שלו. האומה שקמה משואה לגבורה, אבל למעשה כותרות המשנה שמלוות אותנו מאז קום המדינה, השתנו לבלי הכר, ממש אי אפשר לזהות אותם. אני מזמינה את פרופסור חנה אבלונקה מאוניברסיטת בן גוריון וממוזיאון לוחמי הגטאות לתת לנו סקירה היסטורית, אבל תחילה תזכורת קצרה מהעבר.
בישראל.
ידעתם הגרמנים, ידעתם! ידעתם! וגם לקחתם שלום. עכשיו אתם קוראים פיטר גוטמחוק. ומה שנקרא שילובים, כשאני שומע את המילה הגרמנית הזאת, אתם יודעים מה פירושה בעברית? תיקון העוול! הגרמנים תיקנו את העוול שעשו לנו, משום שנתנו לנו 800 מיליון דולר. הם לא רק הרגו 6 מיליון אנשים, נשים וילדים, הם גם שדדו את דמנו בעשרות, אם לא במאה מיליארד דולר. כסף, זהב, רכוש, בתים, ערים שלמות. ובשביל זה, במקום זה, נתנו לנו 800 מיליון דולר.
את כל הסטודנטים שלי אני תמיד מלמדת שאין טקסט בלי קונטקסט. ולפעמים, אגב, גם הפוליטיקאים שאומרים דברי יוצאו מהקשרם, הם לפעמים צודקים.
קיבלתי את הנזיפה בשם העיתונות.
לא. אמרתי לפעמים.
זה בסדר.
אז בשנים הראשונות צריך לזכור שהיה פה מעבר מיישוב למדינה, תוך כדי הקשה במלחמות ישראל. מלחמת העצמאות היא, איך נאמר, הנוראה והקשה והארוכה והקריטית בתולדות מדינת ישראל, ובתוך כדי הפרק ההיסטורי הזה, מן הסתם לא היה זמן להתעמק בנושא השואה. אגב, גם הניצולים שהגיעו לפה, ברובם הגדול, הגברים שבהם התגייסו לצבא והיוו שני שליש מהכוח הלוחם של צה"ל במלחמת העצמאות, ולכן גם הם, בעיקר החלום שלהם היה שמדינת ישראל תקום. הסיפור של השואה הוא סיפור מאוד שונה. אגב, גם בפקודות היום של צה"ל לגיוס, שיבואו אנשים להתגייס, עוד לא היה חוק פיקוד לצבא, התקדים היחיד שמציינים מתקופת השואה הוא הסיפור של מרד גטו ורשה, כי כמו שאומר בן גוריון, זה המקום היחיד שבו לחמו יהודים למען מטרה יהודית, אף על פי שאנחנו יודעים שהיו עשרות אלפים של יהודים שלחמו בצבאות בעלות הברית לסוגיהן.
אבל למעשה נכון לומר שככל שהשנים עברו, השואה הופיעה יותר ויותר בשיח הפוליטי?
כן, עכשיו השואה מופיעה בשיח...
שזה אולי קצת בניגוד להיגיון הבריא, מיד נשמע גם.
כבר במערכת הבחירות הראשונה. השואה קיימת בעיקר ברטוריקה של בגין, צריך לומר את הדבר הזה, אבל היא קיימת, אבל כמובן לא כנושא מרכזי. היא הולכת ותופסת נפח בין היתר בשנות ה-60, אולי תרשי לי רק מילה אחת, שבעשור הראשון במידה רבה חוויית הקמת המדינה האפילה כמעט על כל דבר אחר, גם אצל רבים מהניצולים. בשנות ה-60 קורים כמה דברים. קודם כל מתרחש משפט אייכמן, שפתאום יש הבנה ברורה וידיעה של האירוע הזה של השואה, ולא מידע ספורדי ושרירותי שכל הזמן מגיע. וקצת אחרי זה, בששת הימים, ובמיוחד אחרי מלחמת יום כיפור, במלחמת יום כיפור, כשמדברים, מי שמדבר, וכולכם יודעים מי דיבר, על חורבן הבית השלישי, פתאום יש תחושה שגם המדינה לא מונעת את השבריריות הקיום היהודי. ואז יש התחלה של הפנמה, ובמידה רבה יש גם חדירה מאוד חזקה של השואה לתוך הזהות הלאומית שלנו. כשלאט לאט היא הופכת להיות המרכיב המרכזי של הזהות הלאומית שלנו.
אז על זה מיד נדבר. חברת הכנסת רחל עזריה ותומר פרסיקו, חוקר יהדות ודת, אני אשמח מאוד אם תצטרפו אלינו. אז חברת הכנסת עזריה, שגם יזמה את האירוע הזה, אני חושבת שאחת הסיבות שהיא יזמה את האירוע הזה, היא שרחל היא גם חברה בוועדת האתיקה של הכנסת. לכנסת יש מין ועדה כזו, שהיא מקבלת את התלונות מחברי כנסת וגם מהציבור, כשיש איזה שימוש לא הולם, כשחבר כנסת מתבטא בצורה שלא הולמת את מעמדו, ואחד המוטיבים החוזרים שם, זה השימוש שהפוליטיקאים עושים בשואה. אם ראינו את זה, תמר זנדברג לאחרונה, עם הדוגמה שהיא קינתה חברי כנסת מהימין נאצים, ראינו... חברים של נאצים, נכון, כשמתכוונת כמובן לקשר שלהם עם אנשי הימין הקיצוני באירופה, אבל זו רק הדוגמה האחרונה, בגלל זה ציינתי אותה, ניגע עוד מעט בעוד מנהיגים. אז באמת, איך את רואה את זה? עד כמה השימוש הזה תחוף, ועד כמה זה מנוצל לרעה בשיח הפוליטי בכנסת?
אני ארשה לעצמי, כערב יום השואה, לומר מילה משפחתית על השואה. סבא רבא שלי, הוא עסק בהצלת יהודים, הוא היה בגרמניה, אז אני מבינה שאנחנו עוד בדיון אם זה נחשב. והוא, כיוון שהוא לחם במלחמת העולם הראשונה, אז כל הווטרנים נחשבו מוגנים יותר שנים. והוא הולך כל לילה לשחרר את היהודים שהגסטאפו עצר באותו לילה. זה היה בשנות ה-30. ובאיזשהו שלב הוא הבין שיבואו לחפש גם אותו. ויהדות ארצות הברית, שזה בעיניי חלק מהשותפות גורל, יהדות ארצות הברית הקים ארגון סיוע ושלחה כסף כדי לזכור למשרד וכדי שיוכל בכסף לפדות את אותם יהודים שנעצרו בלילה על ידי הגסטאפו, והוא היה במשרד שלו, ישן שם בלילה, כי הוא הבין שהגסטאפו יבוא לחפש אותו, ובאמת כשהגסטאפו בא לחפש אותו בביתו, אז סבתא רבא שלי ברגע של תושייה יצאה ואמרה, הוא עזב אותי מזמן, אני שבורת לב עד עכשיו. ומבחינתי, אם אני מנסה לחשוב מה הזכר של השואה, או מה השיעור שהמשפחה שלי מספרת על השואה, אז אחריות. הוא הלך להציל יהודים אחרים, הוא עזר לארגן את הקינדר טרנספורט ובמובן המקומי, והוא ניסה להביא עוד ילדים יהודים שיברחו לאנגליה, והרבה משפחות מאוד פחדו לשלוח את הילדים בלי ההורים, אני מאוד מבינה את זה. אז מצד אחד גם אחריות, גם העניין הזה שללא להיכנע לפחד. אני יודעת שכמעט כל יום כשהוא הלך למטה של המשטרה הוא פחד, אבל הוא ידע שאסור לו להיכנע לפחד. העניין הזה של לא להתבלבל, כשהגסטאפו מגיע ומדבר עם, לא יודעת אם מדבר, אבל מול סבתא רבא שלי, היא ענתה ולא התבלבלה, וגם להעז, זאת אומרת לדעת שהמציאות היא לא ברורה מאליה, אנחנו צריכים להעז ולזנק תמיד לשלב הבא. ואני אומרת את זה כי אני חושבת שלכל אחד במדינת ישראל יש סיפור או מסקנה אחרת מהשואה או לקח אחר שנלמד מהשואה, ואני חושבת שהדיון הוא עד כמה זה הלקח הזה צריך להיות אישי, עד כמה הוא צריך להיות ציבורי ועד כמה הוא צריך להיות פוליטי. בוועדת האתיקה אנחנו מקבלים המון תלונות, ואני חושבת שזה אחד הדברים המדהימים כי כולם נורא נעלבים. ועדת האתיקה אפשר לקבל תלונות גם מהציבור, הימין מרגיש שקוראים לו נאצים בצורה לא סבירה, שעל כל עניין מותר לומר על הימין שהם נאצים, וזה כאילו בסדר, וזה משהו שגם האלבון וגם הכעס הוא מאוד מאוד גדול. מאידך, אני חושבת שהשמאל מרגיש שהימין עושה שימוש בשואה להגן על דברים שהשמאל חושב שהם לא לגיטימיים, ואחד הדברים שהדהימו אותי, אם הדיונים ועדת אתיקה הם חסויים, אז אני אקח דווקא מהפרסומים, כשפרסמתי שיש את האירוע, אז שני דברים קרו. אחד, זה אנשי ימין שאמרו, מי את, את לא באמת, נכון, אני בקואליציה, אבל את בעצם שמאלנית, ואת לא יודעת מה זה, אנחנו בימין כמה אנחנו חוטפים. ומצד שני, היו את אלה שאמרו, את תדברי על השואה, את שגירשת פליטים, מי יודע איזה החלטה את מקבלת, אם היית בשנות ה-30 בגרמניה, וכולי וכולי וכולי. זאת אומרת, כל אחד מהצדדים יודע בדיוק איפה העניין הזה תופס אותו, וקודם כל כולם צודקים, ודבר שני, כולם נורא נורא נעלבים. ואני רציתי לקיים את האירוע הזה, כי אני חושבת שהדור הראשון, וחנה, את הצגת את זה בצורה מאוד ברורה, אבל אני, האינטואיציה שלי אמרה, שהדור הראשון לא דיבר. הדור השני החליט לדבר. ואני חושבת שהדור השלישי, שזה אנחנו, אנחנו צריכים להחליט איך אנחנו מדברים. אז אנחנו כבר למדנו לדבר על השואה, ועכשיו צריך להחליט איך אנחנו מדברים על השואה. אני חושבת שיש לנו הרבה...
אבל אולי שווה להתייחס לזה שלפוליטיקאי, כן. זה מאוד משתלם, נכון. כי כמו שאת אומרת, זה חי בכל אחד שיושב פה, נכון. וזה אמצעי גיוס, או בוא נאמר, זה כפתור שמאוד מאוד קל זה... ומפתה ללחוץ עליו.
אני אגיד את זה אפילו יותר מזה, זה לא רק כפתור שקל ומפתה ללחוץ עליו, אלא אנחנו, הפוליטיקאים, יש כל מיני מדדים. בסדר שאנחנו מודדים את עצמנו וכמה אנחנו. יש מדד שנקרא כמה אזכורים יש בתקשורת. אם פוליטיקאי אומר משהו שקשור לשואה, כיוון שזה פצע כל כך חשוף, מיד זה תופס בתקשורת, ומיד האזכורים יהיו, זה כמו, זה פשוט, הפרס הפוליטי הוא כל כך גדול, שלא להשתמש בשואה, זה כאילו, זה חבל. זה פשוט, זה מחכה שמה. זה, ואני חושבת שזה, אני חושבת שזה, לכן אני כל כך רוצה שנעצב ביחד איך כן, כי השימוש בשואה, אני התחלתי באלבונות של כולם, אבל באמת כולם נורא נפגעים מהשימוש בשואה. מצד שני, זה כל כך משתלם להשתמש בשואה, שאין שום סיבה לא לעשות את זה. ובוועדת האתיקה הרבה פעמים יש לנו דיונים על, כיוון שאנחנו בחברה מאוד משוסעת, איך אנחנו בעצם מסייעים לכנסת לתפקד בצורה פחות... פחות, אני יודעת מה, כואבת, קשה.
יותר מכובדת.
יותר מכובדת, אבל אני חושבת שזה אפילו יותר מזה, אני חושבת שזה ממש, אנחנו ממש פוצעים אחד את השני. וכשאנחנו, אני חושבת שאחד העיצובים החשובים זה מה מותר ומה לא. עכשיו, לומר שאסור, זה מקפיץ את כולם, כי כמובן שיש את חופש הביטוי, ולכן אנחנו בעצם כל הזמן מבינים ועדת אתיקה, וזה קצת מתסכל שאנחנו לא יכולים לעשות את העבודה הזאת. ואני חושבת שמי שצריך לעשות את העבודה הזאת זה בדיוק הדיון הציבורי. ואני מאמינה מאוד גדולה בכוח של הציבור לעצב את התודעה ולעצב את הלגיטימציה. כרגע זה כואב לכולם, אבל גם לגיטימי לדבר על השואה, ומאוד מאוד משתלם. ואני חושבת שזה בעצם, זה הכי פחות טוב.
זה הבסיס לדיון הזה.
כן, לדיון, המשך הדיון.
כן, תומר, אז גם אתה עוסק לא מעט בעניין, וכמו שאמרה חברת הכנסת עזריה, אי אפשר לצפות שפוליטיקאים לא ידברו על האירוע הכי מכונן שהיה לנו, והכי חשוב, ולכל אחד גם יש את הלקח האישי שלו, אני רואה הרבה חברי כנסת, גם סיפורים אישיים לא פשוטים, אז אין לנו ציפייה מהם שהם לא ידברו ולא ישתמשו. השאלה היא איך, כנראה.
נכון, ברור. אני חושב שזה לגיטימי לגמרי להשתמש בשואה, וכפי שאמרת, זה כמעט בלתי נמנע. זה בלתי נמנע, קודם כל, כי זה הטראומה שממנה איפשהו נולדנו, כן? זאת הטראומה העיקרית, בטח של היהדות המודרנית, ואפשר להתווכח גם עם של היהדות בכלל. אז בוודאי שישתמשו בזה. עכשיו, גם ישתמשו בזה כי אנחנו זקוקים לנקודת ציון. כזאת, השואה היא הרוע המוחלט, ואנחנו צריכים להשוות את עצמנו מול משהו, להשוות כל דבר שקורה מול איזושהי נקודת ציון, כמו שיש לנו נקודות ציון של טוב, יש לנו אידיאלים של טוב, יש לנו צדיקים למיניהם ומאורעות מסמכים למיניהם, שאנחנו גם משווים את עצמנו ואת המצב הנוכחי, או את המצב שאנחנו רוצים להגיע אליו אל מולם.
אז זה בדיוק מה שמכעיס אנשים, שאתה לוקח את הרוע המוחלט ואתה משווה אליו דברים שאנחנו מתווכחים עליהם והם לא נופלים כנראה לקטגוריה של שואת יהודי פולין או אחרים שסבלו בשואה.
אני רוצה לתת אפילו עוד שתי סיבות למה אנחנו משתמשים בשואה ואז להגיד משהו על אופן השימוש. הסיבה השלישית היא פשוט, זה אולי נשמע קצת בנאלי, אבל אני חושב שיש בזה הרבה עומק, כי אנחנו זקוקים לעבר כדי להגיד משהו רציני, משהו רלוונטי על ההווה. אנחנו זקוקים לעבר כדי ללמוד משהו אמיתי על איפה שאנחנו היום. זה מצד אחד מובן מאליו, מצד שני, לפעמים אנחנו מתעלמים מזה וחושבים שאפשר פשוט לקפוץ מהמצח של זאוס ולספר מה המשמעות שלנו, מי אנחנו או מה אנחנו רואים סביבנו. והסיבה הרביעית היא שהשואה משמשת לנו כמיתוס, ופה אני חושב שאנחנו מצטרפים למאפיין מרכזי מאוד במסורת היהודית. המסורת היהודית היא מסורת של זיכרון, והיא מסורת של פרשנות על זיכרון. וכאשר אנחנו משתמשים בשואה, זה במידה רבה כפי שאנחנו משתמשים במאורעות משמעותיים בהיסטוריה של העם היהודי. ניצחון החשמונאים, כן, מגילת אסתר ומה שקרה בשושן, אנחנו משתמשים במאורעות המאוד חשובים האלה כדי להגיד משהו על ההווה. אבל כאן בא התפקיד של המיתוס וממנו אני חושב שאנחנו יכולים ללמוד גם על איזה אופן של שימוש בזיכרון השואה הוא חיובי נגיד ואיזה אופן איננו. כאשר המסורת שלנו מקנה לנו זיכרון, וכאשר היא מבקשת מאיתנו לזכור, היא לא מבקשת שנזכור כייצוג. היא לא מבקשת שהזיכרון יהיה פשוט תמונה של מה שהיה. היא מבקשת מאיתנו לזכור כפעולה, כדרישה. היא דורשת מאיתנו משהו בקשר לזיכרון. ואם המאורע אולי המכונן, שוב, דיברתי קודם על לידה, אז אם המאורע המכונן של המסורת, של היהדות, הוא יציאת מצרים, כן? אנחנו יודעים שהמסורת שלנו עשתה הרבה מאוד עם הזיכרון הזה, כן? אנחנו צריכים לשחרר עבדים, ואנחנו צריכים לנהוג בהגינות כלפי הגר, ובאמפתיה כלפי הגר, ואנחנו צריכים לתת נדבה לאלמנה ולעני, ואנחנו צריכים גם לתת לעצמנו ולכל מי שסביבנו לנוח כל יום שביעי של השבוע. כל זה למה? כי גרים הייתם בארץ מצרים, וזכרת כי עבד היית בארץ מצרים. המקרא מספר לנו שוב ושוב את הזיכרון הזה, את הטראומה הזאת ואת הניצחון הזה, איזשהו מאורע מאוד משמעותי שקרה.
מה שאנחנו רואים עכשיו זה בעצם התגוששות בין המחנות הפוליטיים, איך ייזכר המיתוס הזה? מה יהיה הלקח שנפיק ממנו?
אבל זה הסיפור, אבל זה לא רק לקח. אז המסורת שלנו דורשת מאיתנו משהו בגלל, בתוקף הזיכרון הזה. היא לא מבקשת מאיתנו פשוט לסרטט לעצמנו מה קרה במצרים. היא אומרת לנו, זה מה שקרה, ועכשיו אתם צריכים לעשות משהו, צריכים לעשות משהו שקשה. כן? ופרופסור יבלונקה אמרה קודם, הביאה ציטוט מאבא קובנר, שלדעתי שהוא ממש קלה למה שאני מתכוון לומר, ואני אפילו לא הכרתי אותו, שהוא אומר שזיכרון השואה איננו פריבילגיה, אלא מחויבות, כן? זה בדיוק העניין. אם אנחנו משתמשים בזיכרון השואה כדי לאפשר לנו לעשות דברים שהם לא כל כך לגיטימיים, וזה נותן לנו לגיטימציה למה לעשות אותנו, זה פריבילגיה. אנחנו צריכים להשתמש בזיכרון השואה כדי לחייב את עצמנו, לדרוש מעצמנו יותר ממה שאנחנו רוצים, להתעלות מעל עצמנו. זה התפקיד האמיתי של הזיכרון שאנחנו אמורים לקבל ממנו.
אז פרופסור יבלונקה, אם בכל זאת היית צריכה לנסות לסרטט, וזה מאוד מאוד לא פשוט, איזשהו גבול של מתי זה לגיטימי שהשואה עולה כנימוק בדיון פוליטי, וזה לא משנה, כמעט כל סוגיה היא פוליטית בימינו, איפה היית יכולה למצוא דרך לסרטט אותו? לומר, כך מותר להשתמש וכך עדיף שלא?
שאלה קשה. תראי, לפני כ-20 שנה בערך פרסם ניצול שואה, שהכרתי אותו, איש מדהים בשם יהודה אלקנה, מאמר שנקרא בזכות השכחה, שעורר בזמנו רעש מאוד גדול, ובו הוא הטיף לשכוח את השואה בחיים הציבוריים בישראל. כי הוא אמר שלעבר ולמתים אין שום מקום בשיקולים של מדינה שעיקר מעייניה צריכים להיות תלויים בהווה ובעתיד. אז קודם כל אני צריכה להגיד שהסיפור של השואה והשימוש בה הוא קודם כל עניין של מינון. זאת אומרת, בוודאי שטראומה כזאת, ואני מניחה שחלק גדול מהאנשים הם פוסט-טראומטיים, טראומה כזאת לא חולפת, בטח לא 70 שנה אחרי האירועים, בנשמתה של אומה, וזה צרוב שם.
חמי שיושב פה בקהל הגדיר איזה קומפלקס של אומה, ככה זה היה, קומפלקס תרבותי של אומה, שזה בעצם
נכון.
משהו שכל פעם נפתח מחדש.
השאלה היא, מה רמת המינון שאתה משתמש בקומפלקס הזה בחיי היומיום? והמינון פה כבר מזמן עבר את כל הגבולות. עכשיו הוא עבר את כל הגבולות מימין ומשמאל, ואני לא חושבת שיש צדיקים גמורים בצד הזה, ויש צדיקים גמורים בצד השני בהקשר הזה, ובכלל אני לא רוצה להיכנס לעניין של שמאל וימין בסוגיה הזאת, כי אף אחד לא נקי מהדבר הזה. אבל אין שום ספק שהמוטיב, ואני מקודם הבאתם את התמונה של השילומים, המוטיב של שימוש בשואה בפוליטיקה הישראלית היה חזק מלכתחילה, בשלב מוקדם יותר, דווקא בימין. והדוגמה של השילומים היא דוגמה פנטסטית, כי לקרוא את הנאום של בגין ולאמת אותו עם הנאום של בן גוריון בהקשר של השילומים, אתה פתאום רואה את אחד הדברים המרכזיים שמפרידים בין חירות ההיסטורית למפאי ההיסטורית. קודם כל בטרמינולוגיה, בן גוריון אומר מדינה איננה עסוקה בעברה, אותי מעניין רק ההווה והעתיד. ובסופו של דבר שר ההיסטוריה הצדיק אותו, מפני שהשילומים במידה רבה הצילו את כלכלת ישראל. ואת קוראת את הנאומים של בגין, ומדבר אנחנו ששמענו את הורינו, והנהר העדים מדם, אני כמעט זוכרת את הנאום הזה בעל פה, הנאום הזה הוא נאום שהוא נאום יפה, פואטי, אין לו שום נגיעה לחיי היומיום של הישראלים ב-1952. זאת אומרת, והוא מדבר בעיקר במושגים של הכבוד הלאומי ועל על הביטוי וידרגות מחונג או פיצויים ושילומים וכל הדיונים הסמנטיים האלה. לא היה להם מקום בישראל של 52 שנענקה תחת הצנע, שנענקה בקליטה של קרוב ל-900,000 עולים שהגיעו אליה תוך 3 שנים. זה חלק מהדבר הזה. זאת אומרת, הסיפור של השואה בגדול במדינת ישראל, שיש לה על פי מקורות זרים פצצת אטום, שיש לה צבא עצום, בסיטואציה הזאת למקום של השואה, למעט הקנטות של פוליטיקאים אחד כנגד השני או מחנה כזה או אחר כנגד השני, אין לה מקום בחיי היומיום.
אין לה מקום בקבלת החלטות, זאת אומרת צריך לקבל את החלטות בוודאי ממקום של ראיית העתיד בלבד. אז אנחנו לא ניכנס לימין ושמאל, אבל בכל זאת היום זה ערב יום השואה, ואני בשנים האחרונות, כשלא ישבתי פה, שידרתי את הטקס המרכזי ביד ושם, ואחד הדברים שעלו בו שוב ושוב זה הנאומים של ראש הממשלה נתניהו, שאני לא מסתכלת עליו כעל אישיות אלא כאסכולה. אני אני אבקש גם שכולם יעשו זאת הערב, והבאתי קטע משנת 2014, במקרה שהיה בישיבת הממשלה באותו יום, והוא רק דוגמה לתפיסה רווחת בציבור, אז אני אשמח אם נראה אותו, ואחרי זה ככה נוכל להתעמק בעניין.
מציינים הערב את פתיחת יום הזיכרון לשואה ולגבורה. מדינת ישראל מתייחדת עם זיכרונם של 6 מיליון קורבנות השואה. ההבדל המרכזי בין חוסר הישע של היהודים בזמן השואה למצבם של היהודים היום, הוא בכך שהיום יש לנו מדינה ריבונית חזקה, עם צבא חזק, שיכול להגן עלינו ומגן עלינו נגד מבקשי נפשנו. בראש רשימת מבקשי נפשנו נמצאת איראן, שמצהירה על כוונתה להשמידנו. בנוסף לניסיונה להתחמש בנשק גרעיני, איראן מחמשת, מנמנת ומאמנת את החמאס וארגוני הטרור האחרים שנמצאים על גבולותינו. החמאס מכחיש את השואה תוך כדי ניסיונו לייצר שואה נוספת על ידי השמדת מדינת ישראל.
וכך הלאה. זה כמובן מוטיב שחוזר על עצמו. אני אשמח להתייחסות של רחל, ואחרי זה גם פרופסור אבלונקה תספרי לנו, את סקרת את הנושא ובדקת אותו לאורך השנים, אז מיד נשמע את הממצאים שלך, אבל קודם אני אשמח להתייחסות קצרה של שניכם, כי זה באמת מוטיב שחוזר שוב ושוב, שבעצם זה פה התגוששות בין שני נרטיבים, שהנרטיב של הימין אומר לא עוד, לא ניתן שיעשו לנו את זה עוד, והנרטיב של השמאל אומר אנחנו ניקח על עצמנו לא לעשות את זה לאחרים, ובמקום שהם ידורו יחד, זה מין התגוששות אינסופית שהפכה להיות של מחנה.
נכון. טוב, אני חייבת לומר שכשהתכוננתי לערב הזה, וככה הרעיון עלה בלשכה שלי, ישבנו וחשבנו, מה היינו רוצים לעלות לדיון לקראת יום השואה? אני משתדלת כל פעם, עשינו פעם על שואה במזרחיות, זאת אומרת, נסות לעלות משהו שהוא קצת מורכב, ולראות אם מצליחים לנסח ביחד משהו. ואני, מה שלי מאוד הפריע, זה עניין של השיסוי, שבאמת כל קבוצה יש לה את הנרטיב שלה, וכמו שספרת לכם, גם אני חוטפת את זה הרבה, כי אני ככה במרכז, בול בפוני, אז מימין ומשמאל אני חוטפת את הכעס הזה. והאמת היא שבמהלך הדיון נפל לי הסימון, תומר, אתה דיברת על אנחנו צריכים לזכור כי גרים היינו בארץ מצרים, ואני חושבת שכבר יציאת מצרים, שבעיניי היא מאוד דומה לשואה, אני תכף, אני אגיד את זה בכמה דרכים. תראו, אני בטוחה שהיו סיפורי זוועה בפתאום ורמסס. אנחנו יודעים הרי, אנחנו יודעים שזה הרי מסכנות, אנחנו יודעים שהיו שם זוועות, אנחנו יודעים שכל הבן הילוד, אנחנו לא יודעים מעבר לזה, יש קצת ככה מעט מאוד פסוקים בתחילת ספר שמות, אנחנו לא באמת יודעים מה קרה, וזה בסדר. ואני חושבת שחלק מהיום הזיכרון של השואה זה שאנחנו מספרים את הסיפורי זוועה. זאת אומרת, הילדים שלנו כבר מגיל מאוד צעיר, שומעים דברים איומים ונוראים, ואיכשהו על האסון הכבד שהיה במצרים, אנחנו כאילו פטורים מלשמוע את הסיפורי הזוועה. הם לא מופיעים לנו בחלומות, לעומת השואה, שאני חושבת שהרבה מאוד כן.
את חושבת שעדיף
ואני חושבת, מה שאני הולכת להציע עכשיו, זה שאנחנו ניקח את הזיכרון של יציאת מצרים, ואנחנו נלמד. אז אחד, זה שלא מדברים על זוועות, לא צריך, הבנו שהיה נורא, הבנו שצעקנו לקדוש ברוך הוא שיוציא אותנו, ובסופו של דבר יצאנו בעזרו הנטויה, ובעצם יש בעצם שתי מסקנות. אחד, זה כי גרים היינו בארץ מצרים, ושתיים, מה אנחנו אומרים בהגדה? שבכל דור ודור עומדים עלינו לחלותינו. זאת אומרת, בעצם שני הנרטיבים האלה דרים בכפיפה אחת, וזה בסדר. אלה שתי מסקנות שאנחנו צריכים להסיק מזה שהיינו עבדים בארץ מצרים ומזה שיצאנו ממצרים. וכשאני חושבת על השואה בעצם, מה יצא, או מה היו התפתחויות בלתי נמנעות שקרו בעקבות השואה, ואנחנו יודעים על שניים. אחד זה הקמת מדינת ישראל. זה אפילו במגילת העצמאות, זה די ברור שזו הייתה התפתחות שהשואה נתנה גיבוי, או היה אלמנט מאוד מרכזי בזה שבסופו של דבר קיבלנו מנדט להקים מדינה. והדבר השני זה מגילת זכויות האדם של האום. והנה זה בדיוק אותו דבר. אלה שתי המסקנות מיציאת מצרים ושתי המסקנות מהשואה, או שתי, ואני חושבת שמה שאנחנו צריכים לעשות זה לנסות לייצר את הדרך שהם יוכלו לדור בכפיפה אחת גם המסקנות מהשואה. ואני חושבת שאולי מה שהייתי רוצה שפוליטיקאים יעשו, וגם אני בתוך המכלול הזה, לראות איך אנחנו מעצבים את הזיכרון של השואה עם שני האלמנטים האלה, ואני חושבת שמאוד לגיטימי ונכון כל הזמן לחשוב ולהתייחס על השואה, אבל בשום פנים ואופן לא כנגד עצמנו, לא קבוצה כנגד השנייה. אני גם, זה בעיניי מה שמאוד משתלם פוליטית. לדבר על השואה בצורה היסטורית רחבה, או זה לא ייכנס לתקשורת, זה בסדר גמור, זה לא משתלם. אני חושבת שהנייר לקמוס זה, אם זה לא משתלם, כנראה זה בסדר. אם זה משתלם, עדיף לא לעשות את זה.
אתם מאזינים לעושים פוליטיקה, עם דפנה ליאל.
סיפור משפחתי. אני וצוות עושים היסטוריה נהפוך את ההיסטוריה המשפחתית שלכם לתוכנית רדיו דוקומנטרית מרתקת עם הפקה מושקעת ואיכותית בעברית וגם באנגלית. מתנה מכם לדורות הבאים. familysounds.co.il סיפור משפחתי. מתנה מדהימה שנשמרת לדורות.
אתם מאזינים לעושים פוליטיקה עם דפנה ליאל.
אז תומר אני בכל זאת אשמח קודם כן לשמוע את הממצאים שלך ואז שתתייחס אליהם, כי היא מוסיפה עוד נדבך בעניין הזה, כי ממה שאני מבינה ממך לאורך השנים את עוקבת אחרי הנאומים של נתניהו. אגב, לקראת האירוע הזה מצאתי גם כתבה בעיתון הארץ שסקרה את הנאומים בין 2013 ו-2015, ושמה לקחו את הנאומים של נתניהו וצבעו אותם באדום ובצהוב, אדום מה שעסק בשואה וצהוב מה שעסק באיראן, והם ראו שכל פעם החלק על איראן גדל. שאני מבינה שזה גם ממצאים שאת מגיעה אליהם, והייתי שמחה שתנתחי עבורנו את התופעה הזו.
טוב, זה, הסיפור הזה הוא שיגעון אישי שלי פשוט. שאני
אז היום הקלטת את הטקס ותראי אותו
בוודאי,
אחר כך?
בוודאי, בוודאי. אני בעשור האחרון, אני עוקבת אחרי שני נאומים בטקס המרכזי ביד ושם. הוא אגב לא הטקס היחיד.
אומרים שקצת תרחיק את המיקרופון.
עכשיו זה יותר מדי? ואני ממש משקלדת במילים את הנאום של נתניהו ואת הנאום של דבר הניצולים. וההשוואה ביניהם היא פשוט, היא מסעירה. אני כל שנה אני גם לוקחת את ילדיי ואנחנו, אני מספרת לכם את האמת בלי הרבה, אני עושה עם ילדיי הימור אם אני קולעת נכון או לא קולעת נכון, והמבנה של נתניהו הוא מבנה קבוע. רעייתי ואני פגשנו אתמול ניצולי שואה, ניצולי שואה יקרים, ליבנו יוצא אליכם.
עכשיו זה הימור קבוצתי, את מבינה? כי כולנו נחזור לראות את הטקס.
עכשיו זה הימור קבוצתי, יכול להיות שהשנה אני טועה, כי יכול להיות שהדברים האלה שאני מספרת אותם כבר לא מעט פעמים, הגיעו אליו ואולי הוא החליט לשבור לי את המילה. אז בחלק השני...
זה כבר תירוצים.
ישר, נכון, ואולי זה תירוץ. אנחנו נראה. החלק השני מתחיל, כמובן, איראן מככבת, אבל איראן לא היחידה, והנה לנו גלגול חדש בכל דור ודור, כולם קמים עלינו לחלוטנו, ואיקס תקריות אנטישמיות, וכולם אנטישמים וכו'. ואחר כך מגיעים לחלק השלישי, שהוא הלקח שהוא מספר לנו, וזה תמיד אצלו מתמצא במילים, זה ראשי פרקים, כי הוא עושה את זה יותר ארוך ממה שאני עושה את זה. החלק השלישי הוא בצר כוחך, זאת אומרת, הלקח הוא תמיד בכוח הצבאי. אני פונה מכאן לנאום דבר הניצולים. אתה שומע את דבר הניצולים ואתה אומר, איך ייתכן שיש כזה בקע בין מה שאומרים הניצולים, שהמסר שלהם הוא לעולם מורכב, אני לא יכולה לקחת את אליזביטיס שומרון לפני 3 שנים, אני יכולה לקחת את אסתר מירון משנה שעברה שהיה לה פשוט נאום יוצא מהכלל, איך יש כזה בקע בין איך שראש הממשלה רואה את היום הזה, לבין איך שהניצולים רואים את זה. והם מספרים קודם כל, כמו שאומרת אליזה ויטיס שומרון, עליה כמי שהגיעה לארץ אחרי השואה, לא ביקשנו לכם לעזור, גם לא ניתנה לנו, לחמנו, תרמנו לתרבות, עשינו, בנינו, הכל במובנים לגמרי חיוביים, וכולם מסיימים באיזשהו משפט בדומה למנשר הניצולים. אליזה ויטיס שומרון מסיימת במשפט למשל, וזכרו, היא אומרת לצעירים, שם היא אומרת לצעירים, זכרו לשמור על כבוד האדם באשר הוא אדם, זאת אומרת המסר האנושי. עכשיו אני...
אבל זה גם יכול לנבוע מישוני בתפקידים, מן הסתם, נתניהו אמון גם על ביצור כוחה של מדינת ישראל, אני מניחה שזה חלק גדול מהיום שלו מוקדש לעניינים האלה, אז מן הסתם זה לא יהיה טקסטים שתשמעי מניצול שואה.
מה שזה מאיר לי, זה את הצורך לעשות דיון מחודש. כן צריך לעשות דיון מה אנחנו זוכרים ביום השואה, וביום השואה בפירוש אני מסכימה, יום השואה הוא זיכרון הנספים, שאין להם קול ואין להם אמירה, אנחנו מדברים במקומם, צריך לזכור את מה שקרה לנו בשואה. איראן לא רלוונטית ליום השואה, פשוט לא רלוונטית. ביום הזה אנחנו צריכים לזכור, איראן כל יום נמצאת בחדשות, כל יום אנחנו מדברים על איראן, עכשיו אנחנו מדברים על איראן, מה קורה שם בסוריה וכו'. ביום הזה צריך לדבר על הזיכרון, צריך לדבר על מה שהלך לנו לאיבוד שם, צריך לדבר על איך אנחנו מעלים מחדש את העולם הזה שחרב, צריך לדבר מה זה מחייב אותנו ברמה המוסרית כחברה יהודית במדינה שבה הרוב הוא יהודי. הסיפור הוא מה אתה חושב שהוא רלוונטי ביום השואה, כפי שהניצולים אומרים לנו, ומה אתה חושב שהוא רלוונטי, כפי שבנימין נתניהו אומר לנו אותם, ולברר מה מהות הבקע בין שתי התפיסות האלה.
תודה, תומר.
אני חייב להגיד ש... טוב, אני שמח לא להסכים. אני חושב שאם...
גם אני שמחה.
אם אני ממשיך עם מה שאמרתי קודם, השימוש של נתניהו במקרה הזה, אבל אני אתייחס אליו כאסכולה, בשואה כדי ללמוד על מה אנחנו צריכים לעשות עכשיו, האם זה שאנחנו מבחינתו בסכנה, זה שאנחנו צריכים לבצר את כוחנו, זה שאנחנו צריכים לעשות פעולות מנע כדי שהסכנה לא תגבר, הוא שימוש לא רק לגיטימי אלא לגמרי חיובי. זה בדיוק מה שלומדים מהעבר, לומדים מהעבר לקח להווה, לומדים מהטראומה, מהאסון, מהקטסטרופה הלא נורמלית הזאת, איך למנוע משהו דומה בהווה. עכשיו, יחד עם זה כמובן, כפי שחווה אמרה, כפי שרחל אמרה, יש גם את הצד השני, כן? יש את זאת אומרת, את הלעולם לא עוד, שלעולם לא עוד יקרה ליהודים מה שקרה להם, שזה לקח מאוד חשוב, כן? באמת, שזה לא יקרה עוד פעם.
מעשה כל הצבא שלנו מבוסס עליו, המוטיבציה של החיילים, המוטיבציה של המפקדים, זה דבר שחשוב מאוד.
כן, בוודאי. אבל יש גם את הלקח של אותה ניצולת שואה ששכחתי את שמה, שאומרת, מה ששנוא עליך, אל תעשה לך וחד.
אז מה שמפריע לך בעצם, זה שיש פה שימוש שהוא יותר, שהוא כמו שאלה אמרה, אם יש פה שילוב של שני לקחים משמעותיים, אז שנכון לעכשיו יש בעיקר נשמע רק צד אחד של המשוואה.
לא, תמיד, אני חושב שלשואה תמיד היה את הפן הפרטיקולרי, את הפן האוניברסלי שלה, זאת אומרת, לזיכרון השואה, נכון? גם באמת ליהודים, אסור שזה יקרה אותם, אבל גם באמת יש מה ללמוד מבחינה אוניברסלית, וחבל אפשר לומר שזה לא בא לידי ביטוי מספיק בנאומים של פוליטיקאים ובמעשים של פוליטיקאים.
וואו, 9:15, אני לא מאמינה, הזמן טס, אז אנחנו נתקדם קצת, ואני רוצה לראות עוד דוגמה מלפני שנתיים, שעוררה ממש הכתה גלים, גם כן ערב יום השואה, דברים שאומר סגן הרמטכ"ל יאיר גולן, בוא נשמע אותו ואחרי זה אני אקריא גם כמה ציטוטים של פוליטיקאים בהקשר הזה.
אם יש משהו שמפחיד אותי בזיכרון השואה, הוא זיהוי תהליכים מעוררי חלחלה, שהתרחשו באירופה בכלל ובגרמניה בפרט, אז לפני 70, 80 ו-90 שנה, ומסיעת עדות להם כאן בקרבנו היום, ב-2016. הרי אין קל ויותר ופשוט יותר מלשנוא את הזר, אין יותר קל ופשוט מלעורר חרדות ומלהלך אימים, אין יותר קל ופשוט מהתבהמות, התקרנפות והתחסדות.
ואחרי זה שר החינוך נפתלי בנט פרסם בדף הטוויטר שלו, רגע לפני שמחישי השואה יהפכו מילים שגויות אלו לדגל, רגע לפני שחיילינו יישבו לנאצים חלילה בהכשר מגבוה, סגן הרמטכ"ל שגה ועליו לתקן מיד. הילד שקד אומרת דברים דומים, זה זילות השואה, חוסר הבנה שלה. כמובן בשמאל יחסית מיירו לגבות. האם באמת נחצו פה גבולות הדיון הלגיטימיים ועוד מקצין במדים?
שוב, אם להגיד, ממש לא, כן? זה בדיוק אותו לקח אוניברסלי, שהוא הצד השני של הזיכרון, שאנחנו גם צריכים, זה לובש מדהים אמר את זה, על זה אפשר להתווכח, אולי זה לא מקומו, דכן מאוד שזה לא מקומו, אבל הדברים עצמם...
שגם אם פוליטיקאי מהשמאל יגיד שקורה פה מה שקרה ב...
כן, אז פוליטיקאי מהשמאל, מצוין, זה תפקידו, מצוין. ללמוד מהעבר, לקח להווה, ובמקרה הזה זה גם איזושהי דרישה מוסרית מאיתנו לא לעשות את מה שהזיק לנו לאחרים.
רחל, אז איך את מסבירה את זה שזה נתפסה כאמירה לא לגיטימית?
כי אני חושבת שאנחנו במלחמת אזרחים תרבותית. אנחנו לא באמת בדיון. אני חושבת שאני מחכה ליום שבו פוליטיקאי מהימין יאמר, ומה שאמרו מהימין האמיתי, יאמר שאנחנו צריכים לשים לב מה השפה שאנחנו משתמשים בה, ואני מחכה ליום שפוליטיקאי מהשמאל יאמר את האמירות שהן לכאורה קלאסיות של הימין. אני חושבת שהעניין הזה שהתובנות צריכות לדור בחפיפה אחת, אני חושבת שזה האתגר. וכרגע כל אמירה שנאמרת מיד נתפסת כאמירה נגד קבוצה ספציפית, וכולם מיד נלחצים.
לא, וכבר... אבל זה שונה, כי כשנתניהו אומר את מה שהוא אומר, זה כן נתפס כלגיטימי, וזה כן חלק מהשיח הקונסנזוסיאלי. וכשנאמרת אמירה כזו שיותר מזוהה עם הצד השמאלי של המפה, זה כבר נתפס לא לגיטימי.
אני לא בטוחה. אני חושבת שהמכתב, מה שחנה דיברה על המכתב של הניצולי שואה, בעניין של, של הפליטים, כן. את יודעת, זה קצת מזל שעכשיו גם לשמאל וגם לימין יש גירוש שאפשר לחוס עליו, סתם. על העניין של הפליטים, שבאמת זה היה נתפס מאוד לגיטימי. והאמירות של המכתב היה נחשב לגיטימי. הוא היה בתקשורת המיינסטרים, אולי נחשב.
של ניצולי השואה?
כן, של ניצולי השואה. זה היה בתקשורת המיינסטרים. זה לא היה משהו, אני יודעת מה, באיזה... אתר אינטרנט רדיקלי ולא, ופחות נחשב. זה היה במיינסטרים של המיינסטרים. זאת אומרת, אני חושבת שיש, כאילו לכל אחת מהתפיסות עולם, יש רגעים שבהם זה לגיטימי. ומצד שני, זאת אומרת, אני לא חושבת שיש פה צד שהוא מנצח וצד שהוא מפסיד בזה. אני חושבת ששני הצדדים מאוד מאוד פגועים ומאוד פצועים בעניין הזה, ואני חושבת שלכל אחד יש את הרגעים שבהם האמירות שלהם הן לגיטימיות ומיינסטרמיות, אבל יש הרבה מאוד רגעים שלא.
אז תומר, הערה קצרה, כן. כי אני חייבת להספיק עוד נושא אחד באמת שחשוב
לי. הערה קצרה בנוגע לפליטים. אני חושב שההאשמה של מתנגדי הגירוש בזילות השואה היא, או בזה שהם משווים את ישראל לשואה, היא מאוד לא נכונה והיא דמגוגיה בעצמה. כי בסכמה הזאת שאנחנו צריכים ללמוד מהיותנו פליטים בעבר, לא לגרש פליטים בהווה, אנחנו לא גרמניה הנאצית, חלילה. אנחנו שוויץ. מדינת ישראל היום היא שוויץ.
פה אתה נכנס לוויכוח עצמו.
רגע, שאמורה לקלוט פליטים.
מצד אחד אומר, אנחנו צריכים לשמור על המדינה היהודית, כי אנחנו צריכים מדינה יהודית, כי זה חשוב שתהיה מדינה יהודית, אפרופו ביצור כוחנו.
לא, אבל אני אומר, גם...
שוב אפשר להתווכח, אבל יש...
גם כשהמקרא מזכיר לנו, כי גרים הייתם בארץ מצרים, או כי עבד היית בארץ מצרים, הוא לא אומר לעבריים שהוא מדבר אליהם, אתם היום כמו המצרים. לא, הוא אומר להם, אתם הייתם מסכנים, לכן תרחמו על מסכנים אחרים. זה הכל.
אז לקראת הדיון, כשהפצנו בטוויטר, שלושתנו שבטוויטר, קיבלנו עבודה למייל מבחורה שחקרה את הנושא, שקוראים לה ליה פרייזם, אני מקווה שאני קוראת את זה נכון, כי זה נשלח באנגלית. ומה שהיא בעצם מדברת עליו, שזה מתחבר מאוד לדברים שאמרה פרופסור יבלונקה בהתחלה, זה שעוד אחד מהשינויים המשמעותיים שעבר השיח על השואה, הוא שפעם הוא היה באמת בידי הסוכנים הממלכתיים, אם זה מערכת החינוך, אם זה צהל וכדומה, ובעידן הרשתות החברתיות, הדבר הזה ככה נפרץ לכל עבר, היא מציינת שיש 37 אזכורים לשואה בטוויטר, לעומת לדוגמה 26,000 לרבין, באלפים אני מדברת כמובן, ויש גם השטגים כמו אסור להשוות, לקחתי ככה כמה רק בשביל להבין מהתקופה האחרונה, אז המדינה שממשיכה היום בבגץ, זה תוכנית הגירוש ההמוני של מבקשי המקלט, תציין מחר את יום השואה, השטג אסור להשוות, על גלנט אומרים, הנה עכשיו הוא שם מגן דוד על בתים, מחר זה יהיה קעקועים. זאת אומרת, אני רק אומרת שנפרץ לכל עבר השיח על השואה, והוא נלקח לכל כך הרבה כיוונים, אני לא אתן פה דוגמאות כי אנחנו קצרים בזמן, אבל איך זה משפיע על היכולת שלנו בכלל לעשות איזשהו שיח כזה שיש לו... שאת שני מוטיבים מרכזיים שכולם מסכימים עליו.
השיח ברשות החברתיות הוא מאוד חיובי לדעתי, כי הוא באמת מוציא ומאפשר עיבוד בעין של התכנים האלה. ההשטג הזה אסור להשוות. הוא מצוין, כי
חובה
הוא...
חובה להשוות, יש כל מיני.
אז יש חובה להשוות ויש מותר להשוות, ויש גם, אפרופו יאיר גולן, יש השטג תהליכים, שמשני הצדדים השונים זה מכניס סרקזם לדיון, כן, אסור להשוות, כי אנחנו כמובן כן משווים, כי יש מה להשוות, כן? ותהליכים זה לג מימין לשמאל על אנשים שרואים תהליכים בכל מקום, והכל זה פשיזם, והכל זה, כן, נאצים, כן? אז זה מצוין.
אבל הרשת כרשת, אבל ברשת כרשת יש משהו מאוד מפלג. זה תמיד כמה שאתה הולך יותר ככה קיצוני ויותר בוטה, אז זה יותר לייקים, ואני לא צריכה להגיד לך איך הפידים עובדים. שמה לא הייתי בונה על הרשת לעשות איזה, בטח לא הליך מאחה.
לא, קודם כל, תהליך מעבד, אני חושב שכן. אני חושב ש... זה כן נותן איזשהו מקום לעבוד עם החומרים האלה, שאם הם נשארים רק ברמה הממלכתית והמאוד היפר-ממלכתית של התקסים האלה, שהם כמובן נטולי הומור לחלוטין, אם הם נשארים ברמה הזאת, הם לא, אי אפשר לעבוד איתם. וזה לא טוב, זה טוב שאנחנו מגלגלים אותם על הלשון. אז מהבחינה הזאת זה מצוין. מבחינת הפלגנות, כן, זה אחד התוצרים המצערים של הרשת, אבל באמת אני חושב שזה לא ייחודי לנושא השואה כמובן.
רחל, אולי מהזווית של הפוליטיקאים שיודעים איך זה יתקבל ברשת?
אז דווקא עכשיו אני קצת פחות אחבוש את הכובע הפוליטי, ואני רוצה לומר שאני חושבת שקודם כל השיח ברשת הוא קצת עיבוד של הטראומה. אנחנו רואים את זה הרבה. זאת אומרת, זה לא רק הפוליטי, אלא באמת, אני חושבת שכל... הורה בישראל יש לו איזה טראומת שואה, זה חלק, אפילו לדעתי חלק מהאופן שבו אנחנו מחנכים את הילדים שלנו, השואה תמיד נמצאת ברקע.
כן, אגב, העבודה הזאת נפתחת במישהו שאומר, די, נמאס לי, שמעתי כבר כל כך הרבה על שואה בבית ספר, ואז החבר שלו אומר לו, חכה שתגיע לאינטרנט, לפייסבוק.
אז כן, אז אני חושבת שזה חלק, אנחנו באמת בדור שמאבד את הטראומה, זה טראומה לאומית, זאת אומרת, מטראומה ממש אישית, אפילו שנניח במשפחה שלי, זה, הסיפור הוא, כל הבני הדודים נרצחו וכל מי שלא ברח בזמן, וזה משהו שהוא ככה, כל ליל סדר, סבא שלי היה מקריא איזשהו טקסט, וגם מתחיל לבכות על כל מי שהוא לא הספיק להציל, וזאת אומרת, זה משהו שהוא מאוד, אבל עדיין לא היו סיפורי זוועה, ועדיין, אני חושבת שכולנו, כשאנחנו מגדלים ילדים, יש לנו את הרגעים של החרדה, מה היה קורה אם, ואני חושבת שהרבה מזה עולה ברשת. וזה, בסדר, זה חלק מהתפקיד של הדור שלנו, לעשות את העיבוד הזה. כמו שאמרת, אני מקווה שאנחנו, כמו ביציאת מצרים, לא נדבר כל כך על כמה הם רבו ללחם, אלא נדבר על התהליך. אני כן חושבת, חנה, אני מאוד מאוד מסכימה איתך על העניין של עיצוב היום הזה. כשאמרתי על המלחמת אזרחים תרבותית, אני אסתכל קצת לקהל, כי יש פה הרבה מאוד צעירים, מה שנקרא. ואני חושבת שזה בעצם, אתם תעשו הרבה מהעבודה הזו. זאת אומרת, אנחנו, יש לנו פה איזשהו תפקיד של דור, שאנחנו צריכים לעצב את הזהות שלנו, את הזהות והחזון המשותפים, בתוך כל השיסוי שאנחנו מתמודדים איתו, וגם חלק מה... יש ימים... מאוד ספציפיים שבהם אנחנו צריכים לעצב אותם הרבה יותר ממה שהם, החל ביום העצמאות, שבעיניי יש לנו עדיין את אותו עיצוב מימי קום המדינה, אנחנו...
השנה יהיה אחרת, תחכי, אתה תגלי.
נחיה ונראה.
השנה ינעמו אנשי רוח וידליקו את המסעות פוליטיקאים.
כן, אז האמת אני אנצל את ההפסקה, מתותת אם יש לך עוד משהו ל...
לא, אז אני רק אומר, אני רק אומר שאני חושבת שהעיצוב יהיה הרבה עיצוב גם של יום השואה, בעצם מחכה לעיצוב. יום הזיכרון לחללי צה"ל, אני חושבת שהופך להיות מיום מאוד לאומי ליום מאוד אישי, של לבל מאוד אישי, ויכול להיות שגם שם נעבור תהליך של עיצוב, ולדעתי גם ביום העצמאות. אז אנחנו בימים האלה, אנחנו מאוד מאוד מרגישים את היעדר האתוס המכונן והמעצב, ופה ביום השואה, אני חושבת שאחד הדברים, אני ידעתי שהדיון הזה יהיה טוב. כאילו, ידעתי שיצא ממנו משהו טוב, מבחינתי, זאת תובנה שאני ממש הולכת לקחת אותה איתי, שגם ביציאת מצרים היו שניהם, וגם מהשואה, גם מגילת זכויות האדם של האום, וגם הקמת המדינה, ובעצם איך אנחנו הופכים את זה, מייצרים את הסינתזה, זה בעיניי האתגר שעומד לפתחנו.
אז השעה 9:27, ומאחר ובכל זאת בא כל כך הרבה קהל, והוא גם היה כל כך מעורב ברשתות, אני בכל זאת, אם מישהו רוצה לשאול עוד שאלה אחת, כי אין לנו כבר הרבה זמן, אז אני מוכנה לפתוח לשאלה אחת, כי יותר מזה אנחנו לא נספיק. יש מישהו? כן, בבקשה. לזה לא התכוננתם, אז... כן, אז חנה תענה בשם הפאנל, כי אנחנו... וגם רחל אחרי זה, בבקשה.
הערה ראשונה רק לשינוי של אופי יום העצמאות והזיכרון והזה, אני מקווה שכשזה יעשה, וליך שזה יעשה, זה לא יעשה בצורה שזה נעשה השנה. עכשיו אני רוצה לענות לך על המסעות לפולין. קודם כל, יש היום כבר גל לא קטן. אני מניחה ששאלת, ויש פה לא מעט אנשים שיודעים מה עמדותיי בנושא של המסעות לפולין. יש היום כבר גל לא קטן של בתי ספר שפשוט מורדים במסעות לפולין. גימנסיה הרצליה, תיכון לאומנויות פה, עירוני ה' בתל אביב, ועוד כהנה וכהנה, כמה תיכונים שבהם יש מנהלים, דעתנים ו... לא מתקרנפים וברי השקפת עולם. המסעות לפולין הם קטסטרופה בעיניי, קטסטרופה חינוכית, גם במובן הזה שבסופו של דבר השילוב הזה בין קניונים לבין מחנות השמדה הוא בעיניי נוראי, גם במובן הזה שכל הסיפור שבין היתר הזכרתי בראשית דבריי, שהולכים לשם ועושים איזשהו פולחן סביב אתרי מוות, מבלי לדעת מי הם אלה שמתו, מה הם יצרו, מה הייתה תרבותם, מי היה כצנלסון, מי היה יהוד למד פרץ. הצבא לקח אותי פעם אחת לאחד המסעות שהוא הוציא, אגב, המשלחות בצבא התחילו כ-29 משלחות בסיאם, לא התחילו, אבל בסיאם היו 29, עכשיו מהשנה יוצאים, מהשנה הזאת ומהשנה שעברה יוצאים כ-8 או 9 משלחות בלבד. זאת אומרת, אבי המסעות של הצבא לפולין, שזה אמיר אסקל, שהיה ראש להק אוויר, אומר במפורש היום, זה כמעט סקופ עיתונאי, אבל אומר במפורש היום שהוא מתחרט על הרגע שבו הוא יזם את המסעות של הצבא לפולין. סליחה? אני מנסה לומר. עכשיו, הסיפור של המסעות לפולין, אחד מהם עם הצבא אני נסעתי, ובין היתר מגיעים שם לבית הקברות בוורשה, באוקופובה, ועומדים מול הקבר של יהוד למד פרץ, ואני נוסעת ויש שם משלחת של 95 טייסים, ואף אחד מהם לא יודע מי זה יהוד למד פרץ. עכשיו, אני יושבת שם בסיפור הזה, ואני אומרת, למה הם באו לפה בכלל? בשביל לראות מה זה, שמה הם אומרים ששמה הם מבינים את השואה. אני לא יכולה להבין איך מדינה רוקמת את זהותה, ומוציאה צעירים בני 16-17 רגע לפני התגייסותם של אלה שמאוד מתגייסים לצבא, כדי שיבינו למה הם הולכים לצבא ולמה הם נלחמים לארץ. למה צריך להרחיק את העדות של הקשר שלנו לכאן ולמדינה הזאת ולאדמה הזאת ולאור תכלת העזה, כמו שקרא לעמוס עוז, למה צריך להרחיק את העדות הזאת למחנות המוות? למה מערכת החינוך של 12 שנה לא משכילה ליצור פה זיקה אל המקום הזה מתוך המקום הזה? אני צריכה להסביר לאנשים את היותנו פה על דרך השלילה, על דרך אלטרנטיבה לקטסטרופה? אני רוצה להסביר לילדים שלי שהם פה, כי זה המקום הכי נפלא על פני כדור הארץ. כי פה הפירות והירקות הכי טובים, והשפה העברית הנפלאה, ואור התכלת העזה ומזג האוויר, והנופים של המקום הזה. והעובדה היא שזה גם לא עובד. מפני שאני יכולה להגיד לך שבכל השנים האחרונות שאני מסתכלת, ולו בקריטריון הקטן הזה, של מספרי ה... עולים לעומת מספרי המאגרים מפה. אנחנו במינוס. אז זאת אומרת שמשהו בסיסי בחינוך לקשר לפה דרך השואה ודרך מחנות המוות הוא לא נכון. חוץ מהעובדה שאנחנו בתוך כדי המסעות לפולין שכחנו שאת השואה עשו הגרמנים ולא הפולנים. זאת אומרת יש פה גם עיוות תפיסתי היסטורי שהוא בלתי נתפס. לא הפולנים עשו את השואה. וזה רק התחלת הנאום שאני יכולה לתת לך על המסעות.
גם על זה יש סמינריון?
גם על זה סמינריון.
גם על זה יש סמינריון, אז כן.
טוב, אני נסעתי לפולין עוד לפני שהיו קניונים בפולין, בתחילת שנות ה-90. אני חושבת שזה היה מסע מאוד קשה, אבל אני חושבת כן, במסגרת תיכון, אני בת 40, אתם יכולים לעשות את החישוב, כיתה י"א. מה זה, 94, משהו כזה. ואני חושבת שה... או 93, לא משנה, אני חושבת שאחד הדברים החשובים בעיניי זה לייצר את הקשר בין אזרחי מדינת ישראל, במובן הזה מערכת החינוך יש לה משמעות מאוד גדולה, לבין מה שהיה לפני קום המדינה. ומה שאני הייתי רוצה לראות, או מה שהיה לפני, לפני עלייה לארץ. ואני חושבת שהחזון מבחינתי זה שיהיו מסעות להרבה מאוד גלויות. זאת אומרת, יהיה מסע לאירופה, לפולין, או בכלל ליהדות אירופה, ויהיה מסע, היום אפשר לנסוע למרוקו, יהיה מסע לאתיופיה, יהיה גם מסע לארצות הברית, יש שם גם יהדות מאוד מאוד ענפה, ובעיניי זה העתיד, ולשם אנחנו צריכים לחתור, לא להתנגד לזה, אני גם בעד המסע לפולין, אבל אני חושבת שאם אנחנו רוצים לעשות עוד שלב ועוד תיקון, אני חושבת שלשם צריך לחתור.
כמובן לא במקום, אז פרופסור חנה יובלנקו, תומר פרסיקו, חברת הכנסת רחל עזריה, תודה רבה, ותודה גם לכם שבאתם הערב להקשיב.
לפודקאסטים נוספים ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית, בקרו באתר הבית של רשת עושים היסטוריה, בכתובת ranlevi.com. או הורידו את אפליקציית רשת עושים היסטוריה שבחנות האפליקציות של אנדרואיד.